אנחנו בסוגיית ההפשטות. התחלתי בפעם הקודמת לדבר על קניין רוחני, זכויות יוצרים, ונתתי איזשהו מבוא כללי, ככה מאוד תמציתי כמובן, לשתי תפיסות עקרוניות שיש בסוגיה הזאת בכלל, בעולם המשפטי וגם בהלכה. תפיסה אחת זה תפיסה קניינית, שאומרת שלבנם יש איזשהם זכויות על יצירות שלו, על רעיונות שלו, במובן שהוא הבעלים שלהם. אוקיי? יש לו זכויות קנייניות בדבר. ואז כמובן מי שלוקח לו את זה, זה גזל. זה לקחת רכוש של מישהו. התפיסה האחרת, שהיא היותר פופולרית, וככל שעוברות השנים, הדורות, כן, בשנים האחרונות זה עוד הרבה הרבה יותר חזק, בישראל עוד היו מנגינות לשני הכיוונים, אבל כבר לא מעט שנים האחרונות כבר מאוד ברור שהתפיסה השנייה השתלטה, וזאת התפיסה הטליאולוגית, התכליתית. זו תפיסה שאומרת שמן הראוי לשמור על זכות של יוצרים כדי לעודד יצירה, כדי ל...
זה לא בגלל שזה רכוש.
כן, לא, אין איזו תפיסה שזה רכוש שלהם. אנחנו נקבע שזה אסור לפגוע בזכויות היוצרים, כי אנחנו רוצים להשיג מטרות חברתיות כאלה ואחרות.
זה בא לזה ביטוי בניסוח החוק?
אני לא מכיר את החוק, אני גם לא יודע אם יש חוק ומה אומר החוק. אני...
אין בזה, אין בזה.
גם אם יש, זה יחסית חדש. הביקורים האלה התחילו עוד הרבה קודם. לא יודע, לא בקיא בעניין של החוק פה. בכל אופן, בתפיסות של בתי משפט זה ברור, על זה קראתי קצת וזה אני מכיר, כי כשכתבתי על זה, כתבתי כבר לפני די הרבה שנים, אבל אז קראתי קצת גם. והתפיסה הרווחת יותר היום, כמו שאמרתי, זה הטליאולוגית, חברתית, ולא התפיסה של התפיסה הקניינית. זה בעצמו כבר אומר דרשני. למה? למה באמת לא הולכים על הכיוון הקנייני, אלא על הכיוון החברתי-טליאולוגית או תועלתי, לא יודע. ופה... אפשר להתלבט, אבל אני חושב ש האינטואיציה היסודית היא אותה אינטואיציה שמטרידה גם את הפוסקים, שאין פה באמת משהו קונקרטי שאתה יכול להגדיר עליו בעלות. חפץ מוחשי, משפטנים יגידו שקל להגדיר עליו בעלות, אנשי ההלכה יגידו שאפשר להגדיר עליו בעלות, כי מבחינת משפטנים אפשר הכל, מה שאתה תחליט, זה מה שיהיה. בהלכה יש איזושהי תפיסה שכאילו יש פה נכון ולא נכון, זה איזשהו סוג של עובדה, או שיש קניין או שאין, כי זה דיברנו בפעם אחרת, כן, על ההבדלים בחשיבה בהקשר הזה. בכל אופן, אבל הסיבה, אני חושב שבגללה התפיסות הולכות יותר מהכיוון הקנייני לכיוון הטליאולוגי, זה שבאמת יש איזושהי בעיה להגדיר קניין במין דבר כל כך מופשט. די קשה להגדיר אותו, די קשה לתחום אותו, די קשה, כן, הסיפור הכי מובהק, אני חושב, לעניין הזה, זה ירושלים של זהב, זה נעמי שמר. וזה ויכוחים קשים מאוד בשאלה האם היא באמת לקחה משהו מישהו אחר. כששמעתי את המקור הבסקי ואת ירושלים של זהב, אני מוזיקאי לא מיומן כמובן, ואני לא יודע איך קובעים בדיוק עד כמה זה חד משמעי הדמיון בין המוטיבים מוזיקליים. אם הייתי יושב בלי מומחים ובלי כלום, סתם אני, שום דבר, לא הייתי מעלה בדעתי שיש פה באמת גניבה. יש פה איזשהו דמיון, אוקיי, בסדר, כל אפשר לחשוב על...
גם התקווה זה לא בא משהו
גניבה. כן, זה מאיזשהו יצירה פלסטית.
כן.
אבל בכל אופן יש פה משהו מוחשי. יש פה משהו מוחשי שאפשר לבחון אותו.
לא, אני לא חושב, זה עוד פעם.
אז צריך אולי מומחים, אבל יש מומחים.
לא, עוד רגע, אני
אשב. לא, אומנות.
מומחים ולא מומחים זאת שאלה אחרת ממוחשיות ואי מוחשיות. אני מסכים שיכול להיות שמומחים יודעים להחליט יותר טוב. האם הדמיון הוא משמעותי? זה ברור שמומחים יודעים יותר טוב. לא בגלל שהם... אפשר להתווכח על השאלה אם מומחה יודע לקבוע יותר טוב, האם המוזיקה היא יפה. היא יפה בעיניו, בעיניי היא לא יפה. אבל לגבי המקצועיות, זאת אומרת, עד כמה זה דומה ועד כמה יכול להיות שהדמיון הזה נוצר במקרה, אני מניח שמומחה עושה את זה הרבה יותר טוב מליימן, מאדם שהוא לא... כן, נכון, לכן אני אומר, אבל העובדה שוויכוח התנהל על זה, כנראה גם אצל מומחים, זה לא היה משהו חד משמעי, בסוף פסקו שכן. זאת אומרת שיש פה איזושהי גניבה... מלי, למרות שזה היה אחרי מותה כבר, אני לא יודע, אה?
קניין סדר מוחשי?
אז אני אומר, אפשר להתווכח, מי קבע? אבל העובדה שגם בעולם המשפטי הכללי, ובהלכה בוודאי, בהלכה זה כתוב, שכן, סדר מוחשי, כנראה בכל זאת מפריע, גם בעולם המשפטי שכן מדברים על שני הסוגים בצורה בסך הכל יחסית חופשית, שתי התפיסות, עדיין עובדה שהמרכז הכובד נודד לכיוון הטליאולוגי. נוטשים לאט לאט את התפיסה הקניינית, זה נתפסת תפיסה ישנה. אגב, שורשי הדתיים, ג'ון לוק נדמה לי זה אולי הפילוסוף שבעצם עליו מסתמכים הרבה פעמים, תורת העבודה של ג'ון לוק וכו', שזה זה, זה שורשים דתיים מובהקים. ובאמת בעולם שמנותק מחשיבה, לא יודע אם דתית דווקא או מטאפיזית או לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, כנראה יותר קשה להגדיר קניין על דבר כזה. זה מין דבר מופשט, יש לך רעיון, יש לך זה, אוקיי, מה זה שייך לקניין, לרכוש? זאת אומרת, איך זה, איך תגדיר בעלות הדבר כזה? אתה יכול להגיד, ברור שיש שיקולים חברתיים חשובים כדי לשמר את זכות היוצר, או לא לאפשר לפגוע, להגדיר הזכות של יוצר ומילא לשמר אותה. קודם כל להגדיר, כדי לשמר, כדי לא לאפשר פגיעה. ובלי זה אנשים לא ייצאו. אז אני אדבר עוד רגע, אדבר עוד רגע. אז הבעיה שמטרידה את האנשים בהקשר של זכות יוצרים זה שאלת המוחשיות. וראינו גם ברמב״ם, הרמב״ם בדיני קניין, בחוק מחירה, בפרק כ"א, הרמב״ם כותב, אין אדם מקנה, לא במחר ולא במתנה, אלא דבר שיש בו ממש. אבל דבר שאין בו ממש אינו נקנה. כיצד? אין אדם מקנה ריח התפוח הזה, או טעם הדבש הזה, או עין הבדולח הזה, כמראה, טעם, ריח, דברים כאלה, אי אפשר להקנות. כי זה לא דבר מוחשי, זה לא דבר ממש. פה צריך לשים לב טוב. ברור שדיסק זה דבר מוחשי. ספר זה דבר מוחשי. אבל בעלות על זכות יוצרים, או הדיון בזכות יוצרים לא עוסק בדיסקים ולא בספרים. אז אם אני גונב ממישהו דיסק, יאסרו אותי בתור גנב. זה לא קשור לזכויות יוצרים בכלל. אני יכול לגנוב את הדיסק גם לא מהיוצר, אלא ממי שקנה את זה. גם אז אני גנב. זכות יוצרים נמצאת רק אצל היוצר, או כמובן מישהו שהוא העביר לו את הזכות הזאת. זאת אפשר להעביר את הזכות הזאת, ואז הזכות הזאת נמצאת, אגב, זאת אחת ההשלכות. האם אפשר להעביר את הזכות הזאת, ואיך בדיוק? אם זה קנייני, אז זה יחסית פשוט. אם זה שאלה חברתית, פחות פשוט שאפשר להעביר את הזכות הזאת. אבל אפשר לה, זאת אומרת, או הפגיעה בזכות יוצרים היא תמיד כלפי היוצר, וכנראה, או לרוב הדעות, גם מי שהוא החליט שהוא נותן לו את הזכויות האלה, אבל לקחתי דיסק ממישהו שקנה אותו בחנות, אז אני גנב של דיסק, זה לא קשור לזכויות יוצרים. זכות היוצרים, הצד השני של אותה מטבע, אם קניתי את הדיסק, אבל עכשיו אני משתמש בו באופן שהוא לא רק לשמוע את הדיסק, אני מקליט אותו, אני מחלק אותו לכל מיני מקומות, אני משמיע אותו במקומות ציבוריים, סרט או מוזיקה, לא משנה מה שלא יהיה. זה פגיעה בזכות יוצרים. למרות שאת הדיסק קניתי. כיוון שזכות היוצרים, המושא שלה, או הדבר שעליו היא נסובה, זה לא הדיסק. זה האינפורמציה שצרובה בדיסק. עכשיו, האינפורמציה הזאת יכולה להיות צרובה בדיסק, יכולה להיות צרובה במחשב, יכולה לעוף באוויר, אני לא יודע בדיוק מה. איך מגדירים מה זה בדיוק אינפורמציה? כאן אנחנו מגיעים למוחשיות. גם המוזיקה, כשאני שומע את המוזיקה, אפילו אם נגיד שגלי הרטט באוויר, כן, הגל הקול שעובר באוויר, שיוצר אצלי את התחושה של המוזיקה, אפילו אם תקראו לו דבר מוחשי, בהלכה זה ודאי לא דבר מוחשי, אבל לא על זה מדובר. זה בכלל לא הנקודה. הנקודה היא זה התווים. ועוד פעם, לא הדף שעליו כתובים התווים. סדר התווים, המופשט. לא באופן שהוא כתוב באיזה מקום. לאותו סדר של תווים שעליו החליט הקומפוזיטור, שאותו המציא, יצר, הקומפוזיטור, זה הדבר שהנושא של זכות היוצרים עוסקת בו. אוקיי? לא דף מסוים בזה כתוב, לא דיסק שבו מוקלטת היצירה שמנוגנת על ידי מישהו, שום דבר מכל הדברים האלה, אלא הדבר המופשט שאותו אפשר אחרי זה לרוקם מתוך דף או דיסק או בכל מדיום שלא יהיה.
כמו פטנט, לא?
נכון, טוב, כן. אז זכות יוצרים, כן, פטנט זה גם סוג של זכות יוצרים. ולכן בעצם כשאנחנו מדברים על מוחשיות וחוסר מוחשיות של ה... של האובייקט, עם כל האובייקט, זה השאלה, שעליו...
פטנט זה סיפור יותר מורכב, כי פטנט, אם עלית איזשהו רעיון ורשמת עליו פטנט, מישהו אחר באיזשהו מקום, בעיר על יד, לא ראה, לא שמע, לא ראה, לא לקח לך כלום, הוא גם מכיר את הרעיון, אז הוא לא יכול לעשות
את זה. ובזכות יוצרים זה לא יהיה ככה?
אותו דבר, אותו דבר.
אני מלחין בפני עצמי את ירושלים של זהב. לא שמעתי את נעמי שמר מאודי.
אז אין? מה
בעיה? יש.
מה בעיה? זה אותו דבר.
לא, איך להוכיח ולהוכיח, שלא לקחת את זה.
בעיה, גם שם אתה צריך להוכיח
שלא
לקחת את זה.
לא. כן, אבל אם...
אז מה ההבדל בין זכות יוצרים לפטנט? אמרת שיש הבדל ביניהם.
לא, לא. פטנט, גם אם לא לקחת את זה משם, אתה לא יכול להשתמש בזה.
שם אתה לא יכול להשתמש.
לא יכול להשתמש.
הבנתי. זאת אומרת, תפיל אם אתה לא...
זה העניין של פטנט.
המצאת את זה בו זמנית.
וזה אתה רושם פטנט.
יהיה גם בזכות
יוצרים.
תראי, מישהו אחר המציא אותו פטנט, הוא רוצה עכשיו למסחר את זה.
בזכות יוצרים זה לא ככה?
בזכות יוצרים?
אני עכשיו אלחין את ירושלים של זהב, לא שמעתי, אני לא משמר מאוד.
למה שאלה?
כן? לא יודע, שאלה משפטית.
לא, בפטנט אתה צריך לרשום. אתה צריך לרשום, זה רשום, וזה גם יש איזה תוקף של זמן.
גם ביצירות יש
איזה תוקף של זמן.
אתה רושם
עד שמחה
את סימן
המסחר. לא יודע, טוב, לא יודע.
אתה כותב מאמר מדהים, מגלל שפותר על שבעה טכנית. אתה לא רשמת פטנט, אני יכול...
שם זה פרשייה בפני עצמה, כי מאמר מדעי עומד לרשות הציבור מעצם היותו כזה. הפרסום שלו זה כדי להעמיד אותו לרשות הציבור. זה המשמעות של פרסום של מאמר מדעי. לכן שימושים טכנולוגיים ברעיון מדעי, נדמה לי, עוד פעם, אני לא מדבר מתוך ידע ברור, אבל ככה אני זוכר שאני הבנתי פעם, על זה אין שום זכות יוצרים.
זכויות יוצרים, אם מישהו יצר משהו, ואני יצרתי במקביל, לא לקחתי את זה, אבל יצרתי במקביל, אז אין בעיה. בפטנט לא.
מי אמר שאין בעיה?
למה שתהיה בעיה? למה? כי הוא היה ראשון?
כן.
מה פתאום?
הנה, עזרא אומר שיש רישום של סימן. עזרא אומר שיש רישום של סימן על יצירה.
למה זה אומר? אתה צריך לרשום פטנט.
לא, זה זכות יוצרים מוסרית. יש שני דברים, מבחינים בו בין זכות יוצרים מוסרית, שכשאתה משתמש ביצירה אתה צריך להזכיר מי יצר אותה. שמה? לא מכיר.
ווטסון וקריג, שזכו לכבוד רב הגדול, את הרעיון הם גנבו מאיזו יהודייה צעירה, שכדי להתחנף
לנשמה. השאלה גם לא משמר נשאל, אם היא לקחה את זה משם. לא אם זה אותו דבר. אם היא לקחה את זה מאתיקה, אז הזכויות יוצרים. אבל אם לא אתיקה...
אני לא יודע, אני לא מכיר את החוק בעניין הזה.
ומה יש זכות להוא יותר
נחל? ההנחה שם, שאם באמת זה מספיק דומה, אז לא צריך להוכיח שהיא העתיקה, כי ברור שהיא העתיקה, זה לא קרה במקרה. אבל לא...
זה בגלל שהיא העתיקה.
לא, אבל לכן אני לא בטוח. אני לא יודע, אפשר לבדוק, אני לא מכיר את החוק, אבל בהחלט יכול להיות שאם הדמיון הוא מספיק, בלי קשר לשאלה אם היא העתיקה.
בגלל שבפטנט אתה צריך לרשום פטנט, אם אתה לא רושם פטנט.
זה אומר שגם יצירה רושמית, זה סימן.
תגע לי, נכון, כל כך הרבה...
תנסה לחשוב, מישהו כתב ספר, ומישהו כתב בדיוק אותו ספר.
אם הוא כתב בדיוק אותו ספר...
אין דבר כזה, מישהו יצר...
לא, אין דבר כזה. יש דבר כזה, ואז ברור שהוא העתיק.
למה ברור? הוא אומר לא
העתיק. למה ברור? כי ההסתברות שהוא לא העתיק. ספר שכתב בדיוק אותו דבר, ששלח מאותמות, ההסתברות
היא 1 מיליארד. שמואל, זה הסבר נוסף. זה הסבר נוסף להבדל. זה הסבר נוסף להבדל. שבמנגינה או בספר, ביצירה אומנותית, אם תייצר בדיוק אותו דבר, אז זה יתקת. בפטנט יש סיכוי להמציא את אותו דבר נכון, בלי לדעת על השני.
נכון.
ולכן צריך לרשום.
נכון.
כי אתה לא יכול, כי אין לך שליטה, אתה לא יכול לדעת אם הוא העתיק או לא.
אבל מה זה אומר? מה זה אומר? שאם אתה מעתיק...
אני מבין, אבל אני רק אומר לך שגם אם יש הבדל, גם אם אתה צודק שיש הבדל, ההבדל הוא לא מהותי. זה בסך הכל שאלה של מורכבות או הסיכוי שזה ייווצר במקרה הדמיון.
הוא כן מהותי, כי אם אתה לא, אם לא גנת, לא העתקת, את בפטנט זה לא חשוב שלא העתקת.
הבנתי, שמואל, אבל אני מסביר.
אבל ביצירה, ביצירה, אם לא העתקת, אז זה שלך כמו שלא.
הבנתי, אבל אני
מסביר. זה לא עקרוני.
אבל אני מסביר.
אתה לא בפרקטיקה.
לא, יכול להיות שזה לא הבדל עקרוני. זה מה שאני רוצה להסביר. רגע, אני מסביר.
אם זה מילה במילה.
אני טוען שאפילו אם אתה צודק שיש הבדל כזה, עדיין יכול להיות שבסך הכל עניין טכני. למה? בגלל שאם יש ספר, אני אכתוב את מלחמה ושלום על ארבעת כרכיו, כן? בעצמי, אוקיי? אז ברור שהעתקתי את זה. אז לכן, רגע, לכן לא דורשים ממני בעצם אפילו לרשום, כי בסדר, זה ברור. ואם הדמיון הוא לא דמיון חד משמעי, אז לא.
ואם נניח הייתי לא מלחמה בשלום, כי זה לא סבר שיקרה, אבל לא יש שום מנגינה. אני הייתי בכלל, בזמן שהייתי, מאז שהומצא, שהולחן איזשהו מנגינה, אני הייתי בכלל באי, אני יכול להוכיח, שהייתי באי מנותק לחלוטין מהעולם, לא כלום או כלום, ויצאתי משם, הגיע אונייה, לקחת אותי, והבאתי מה שרשמתי שם, מנגינה.
מלחמה ושלום.
לא, מנגינה מאוד דומה. יש לי מישהו טענה אליי?
אז אמרתי, זה יכול להיות שזה נובע מזה, שהאופי של יצירה הוא כזה שלא צריך להגן עליה, כי ברור מתי אתה העתקת ומתי לא. בפטנט אתה צריך להגן, כי אתה יודע, great minds thinks alike. זאת אומרת, ראשים גדולים יכולים להמציא אותו דבר באופן בלתי תלוי, אז אתה חייב כדי להגן על הבן אדם לנהל רישום מסודר. ביצירה זה לא יקרה.
אבל לא, אני לא מבין מה אתה אומר. ביצירה אני אומר עקרונית. אם שניים יוצרים אותו יצירה ולא העתיקו.
אם תקשיב למה שאני אומר, יעתיקו, יש סיכוי שתבין.
אני
חושב אותו. לא, לא הקשבת. אתה חותר על ההבדל שאני מסכים לו. אני רק טוען שלמרות שההבדל הוא מה שאתה אומר הוא נכון.
יש הבדל עקרוני?
לא, אני טוען שההבדל הוא רק במישור הפרקטי.
אתה פשוט לא מתנצל בהתחלה.
לא, ההבדל הוא הבדל עקרוני.
למה אתה בורח?
אני מנסה להציע הסבר להבדל שאתה אומר וקורא לו עקרוני. אני מנסה להסביר למה אני חושב שהוא לא עקרוני. למרות שיש הבדל.
לא, למה
הוא בורח
ממלחמה?
כי מאמרים הוא כתב, אז הוא מבין את הבעיה. ולעומת זאת, מעולם לא ניסית להלחין אפילו שלושה תווים.
אני לא כתבתי מאמרים.
הוא מסמך הנדסי, שהוא מסמך טכני.
יצירות מוזיקליות מוגנות. שמואל טוען שההגנה הזאת עובדת גם כנגד מישהו שיכול להוכיח שהוא לא גנב, שהוא יצר את זה בעצמו. וזה יוצא זהה למקור. אמן?
לא,
שזה לא עובד, סליחה. זה לא עובד שם ההגנה. ובפטנט זה כן עובד.
זה קורה הרבה.
זה הטענה שלו.
עוד הפטנטים שממלאים בשני מקומות, בהיסטוריה של המדע, אם ליצור דוגמאות.
נכון. אני לא יודע, אם יש לי ספר ומישהו אחר אומר, אני כתבתי אותו ספר,
לבד.
אני לא מוגע.
לא הייתה. זה מה ששמואל טוען, כן.
אני כן מוגע.
שמואל טוען שלא. שמואל טוען שלא.
שמואל טוען
שלא. אם תצליח להוכיח שלא הייתה, כי יצאת אותו לבד לגמרי, אז אתה לא מוגע.
מה אתה עדיף עליו? למה? הוא כתב, אתה כתבת, למה אתה עדיף עליו? אבל אתה כתבת...
הטיעון של למה אתה עדיף עליו נכון גם לפתח.
זה
לא טיעון.
מה זה הוציא זכויות?
שמואל, הטיעון של למה אתה עדיף עליו נכון גם בפטנט. איפה הבדל בזמן?
לא.
זה אותו דבר.
לא. לא. בפטנט גם אתה לא עדיף עליו.
זה
מנסה. אבל...
חוק לא עדיף אותך.
לא. חוק נתן אפשרות להעדיף אותך. אתה כפי שקרונית, אתה לא עדיף עליו. כדי שתהיה מוטיבציה לאנשים...
לכן הטענה שלך, לה אתה עדיף עליו, היא לא רלוונטית. כי הטענה הזאת קיימת גם בפטנט וגם ביצירה. החוק בכל זאת עושה הבדל. למה הוא עושה הבדל? אז מה שאני אמרתי קודם,
יש הבדל עקרוני במימוש.
במימוש, בסדר. זה השאלה מה זה עקרוני. במימוש, אבל זה אותו רעיון בדיוק.
בסדר, אנחנו מסכים.
אוקיי. טוב, אז בואו נמשיך. בכל אופן, אז לענייננו, הדבר שעליו אנחנו מדברים הוא משהו מופשט. זה מידע, זה איזשהו סוג של רעיון, זה איזשהו... זה, גם אם הוא מתממש באמצעות תווך קונקרטי, מה שחשוב זה לא המימוש ולא התווך. מה שחשוב זה, כן, תחשבו על ה... זה תמיד נורא מבלבל אנשים, כן, שלא לומדו פיזיקה נגיד. מה זה הגל? הגל זה לא אוסף מים. המים זה התווך שבתוכו עובר הגל. הגל זאת אותה אנרגיה שעוברת דרך המים ומזיזה אותם. לא אוסף המים הזזים זה הגל. אוקיי? אז באותה אנלוגיה, המידע שצרוב בדיסק או שמודפס בספר, זה בעצם הדבר שעליו אנחנו מדברים, שאנחנו מדברים על זכות יוצרים. לא הספר ולא הדיסק. אז הדבר המופשט הזה, כמו שהוא...
רגע, אני חושב שזה לא נכון. כי המידע, אתה המצאת איזה תרופה, בסדר? המידע שהתרופה הזאת עוזרת למשהו, בסדר? ויש לך פטנט. אז מה שמוגן זה שלא המידע, כל אחד יכול שיהיה לו את המידע הזה היום.
לא, לסוף
פה ש... אבל הדבר התרופאי זה מה שעצו.
שני דברים. שני דברים.
מה? זה מה שעצו, בדיוק. לא, אז...
לא, לא, זה
המידע, המידע, אני
אגידי
את הקונקרטית למה שעשו, לא כמו שאתה אומר, המידע.
אני אסביר שני דברים, א', אני אגיע לזה, זה לא מדויק, אבל אני אגיע לזה עוד מעט.
לא, יש לך תכונות על מוזיקה, מוזיקה יש לי בראש, בסדר גמור.
אני אסביר, לא כך פשוט, אני אסביר עוד רגע, לא כך פשוט. יש מבחינים בין זכות יוצרים מוסרית לזכות יוצרים קניינית. זכות יוצרים מוסרית פירושו שכשאתה משתמש ביצירה, אתה צריך לציין מה מקורה. זאת אומרת, מי יצר אותה? אוקיי? בלי כשאלה אם אתה עושה בזה שימוש, מרוויח בזה כסף או לא, או סתם מצטט את זה, או סתם... צריך לציין שאתה אומר דבר בשם אומרו, נגיד, משהו כזה. הזכות הקניינית זה כאשר אתה עושה בזה שימוש בעל ערך. זאת אומרת, אתה מפיק מזה ערך שלא ברשות, כמובן. ואז זה רק מתי שאתה באמת עושה מזה ערך. והזכות המוסרית קיימת על עצם הרעיון. כשאתה תגיד רעיון לא שלך, לא בשם מישהו אחר, סתם תגיד למישהו, לציבור, תגיד להם משהו לא בשם מישהו אחר, כי תציג אותו כרעיון שלך. לא תרוויח על זה כסף, שום דבר, גם לא מוניטין לצורך הדיון, לא שום דבר. עדיין פגעת בזכות יוצרים מוסרית, או שתציג תמונה כאילו שאתה ציירת אותה ולא צייר אחר. אוקיי? לא הרווחת, לא, 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 לא שילמו לך עליה, לא שום דבר. פגעת בזכות יוצרים מוסרית.
לא מסכימים, אני אומר,
הקניינית... לא, אני מדבר קניינית, עוד נדבר, אני עוד אחדד את זה קצת יותר.
לגבי מה ששמואל אמר, אז באמת פה יש מאמר על העניין, שהזכות הראשונית של בעל זכויות היוצרים היא כאמור זכות העתקה. יש להבין זכות זו נכון. זכויות יוצרים מוגנות מפני העתקה, אין הן מעניקות לבעליהן מונופולין אבסולוטי על הביטוי המוגן. שניים שמגיעים לאותו ביטוי ממש, או לביטויים דומים מאוד, בדרכים עצמאיות, מבלי לראות האחד את יצירתו של השני, כל אחד בעל זכויות יוצרים ביצירתו, זכויות אלו מאפשרות, מאפשרות.
זה מה ששמואל אמר קודם.
מה ששמואל אמר.
כן, בקשה, מה ההסבר לזה?
זה מאוד נדיר, והוא מוכרח להוכיח שבאמת הוא לא ישתמש בשום מרכיב ובשום...
לא,
אבל... סביר שהוא...
שאומרים, אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אז לא אומר, אל תעשה את זה.
לא, לא, מביא גאולה לעולם זה וורטים מוסריים, זה לא איסור הלכתי.
זהו, זה לא איסור
הלכתי. ברור, במשפט יש זכות מוסרית. בהלכה, אני לא אומר זכות מוסרית. יש המלצות מוסריות, אבל לא זכות מוסרית. זכות מוסרית זה מושג משפטי. אפשר לתבוע מישהו, הוא פגע בזכות מוסרית שלי. טוב, בכל אופן, אז זה הדבר בעצם שמעורר את הקושי. עכשיו, בעולם המשפטי, את הקושי הזה קל לפתור. למה? כי גם אם אתה לא מקבל את האפשרות להגדיר קניין על רעיון או על מידע, אז יש לך ערוץ אחר, הערוץ הטליאולוגי, הקונבנציונלי. קונבנציה, במובן של מוסכמה. בוא נסכים. כאילו שיש פה איזושהי זכות קניינית, או נגן על זה בצורה משפטית כזו או אחרת, והכל בסדר. עכשיו, בהלכה זה יותר בעייתי. אמנם גם בהלכה מצאו כל מיני תרגילים איך לעשות את זה, איזושהי הרחבה של השגת גבול, תשלומי הנאה, אמרתי, דיברתי קצת, המעביר על דעת בעל הבית ניקה גזלן, זה גולדברג, זה מנחם גולדברג מציע, או דברים מהסוג הזה. דין הזה מלכותה כמובן, אבל להגדיר את הדבר הזה כרכוש במובן של דאורייתא, זה לא בידינו, אני צריך מקור. זה לא משהו שאתה יכול לעשות כי נראה לך הגיוני. לכן במובן הזה ההלכה עובדת קצת שונה מהעולם המשפטי. בעולם המשפטי, אם המוסד המחוקק העליון מחליט, אז זה החוק. זה לא, אין להם מגבלות באופן עקרוני. אבל בהלכה אין מוסד מחוקק. יש מוסד מחוקק שייצר דיני דרבנן. אבל המוסד המחוקק היחיד זה הקדוש ברוך הוא, דרך התורה, בדיני דאורייתא. אם יש לך מקור, אז יש איסור דאורייתא. אם אין לך מקור, אז אין, תצר, תקלו דן, סייגים, הכל בסדר. השאלה, האם יש פה איסור דאורייתא? הבאתי כמה התבטאויות של פוסקים, בעיקר בזמננו ובזמן האחרון יותר, שמדברים על זה בצורה חד משמעית כגזל. גזל דאורייתא נקודה. קראתי כמה ביטויים כאלה. אני שואל מישיב דרך הרב אליושיב, הרב אוזנר, וכולי. אבל אף אחד מהם לא מסביר. לא מסביר למה יש פה גזל. הרבה אומר שהדבר שאין בו ממש, אין, לא נקנה, אין בעלות, הדבר שאין בו ממש. אז איך אתה ממציא את איסור גזל יש מאין? מה, איך המקור לזה? יש מקורות מפורשים שאומרים את ההפך. זאת לא רק שאין מקור לזה. ובלי לנמק ככה, אומרים, זה גזל נקודה. זה באמת הספר שבו השתמשתי כשכתבתי את המאמר, אנטיתזה, זאת אומרת, זה ספר שאמרתי, מישהו, הרב כהן, משהו, זה דיין בני של רב ניסי, מישהו מנתניה, שהוא כתב עמק המשפט, יש לו סדרת ספרים עמק המשפט, הכל של משפט, אחד מהם עוסק בזכויות יוצרים, ושם הוא מביא הרבה מקורות, יש גם רק עובר את הספר הזה, שם הוא מביא הרבה מקורות, אבל הוא אומר, אין דבר כזה, אין בעלות על, 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 על דברים שהם לא... לא מוחשיים, נסה להציע שם כל מיני קונסטרוקציות כאלה ואחרות, אבל בסופו של דבר הוא נשאר בצריך עיון על, על הציטוטים האלה שהזכרתי קודם, הפוסקים האלה שאומרים שזה, שזה גזל גמור. בין היתר, אחד ה...
אגב,
פה את הגזלות,
אני אשם אני נכנס לחשבון בנק דרך המחשב, ובכלל, כל המזכורות של היום,
כן, אבל זה משהו אחר. זה דברים, אתה יכול לקרוא להם לא מוחשיים, אבל זה לא זכות יוצרים. אני עושה בזכות יוצרים. דברים לא מוחשיים מטיפוס אחר, אפשר לדון עליו. זה משהו אחר. הנושא שלנו הוא מידע, או זכויות יוצרים.
אז מה
נגיד זה דורא איתם? לקחת חפץ למישהו. כאין ויגזול את החנית. אתה מחזיק משהו, אני בא אליך בכוח, לוקח לך את הדבר. משהו שהוא שלך ורק דבר מוחשי יכול להיות שלך, כמו שאומר הרמב"ם, דבר שאין בו ממש הוא לא, אין עליו בעלות, לא נקנה, לא נמכר, אין עליו בעלות. בסדר? עכשיו, אחת הטענות של העמק המשפט הזה זה שיש בעלות על דבר מופשט, אי אפשר להעביר את הבעלות על דבר מופשט, אי אפשר למכור, לקנות, ולכן גם לגזול. אבל בעלות על דבר מופשט יש. זה כמובן לא עוזר כלום לענייננו, בגלל שהרי כל המטרה של זכות היוצרים, רגע, כל המטרה של זכות היוצרים זה הגנה כנגד מי שלוקח. לא משנה, לא זוכר כבר אפילו. אבל זאת הטענה שלו, יש לי כמה וכמה ראיות נגדו. אני לא חושב שהוא צודק, יש איזה רשב"א שממנו באמת משמע כמוהו, אבל אני חושב שבתפיסה המקובלת גם בגמרות וגם בראשונים נראה שהוא לא צודק. אבל היה אפשר לטעון טענה שונה. כל הדוגמאות שמובאות גם ברמב"ם שקראתי, גם בגמרא, בגמרא מדברים על אוויר של חצר למשל, כדבר שהיה בו ממש, הן דוגמאות של דברים מופשטים שהם צמודים לדברים מוחשיים, כמו עין הבדולח, ריח התפוח, כן, טעם הדבש, כל מה שהרמב"ם אומר, או אוויר של חצר. זה הכל דברים מופשטים, או אפילו לפעמים זה תכונות של דברים מוחשיים. ובהחלט ייתכן שכשאנחנו אומרים שאין בעלות על דבר מופשט, הכוונה היא שלא יכולה להיות בעלות נפרדת על הדבר המופשט, אלא מי שבעלים על חפץ המוחשי, יחד עם זה באה גם בעלות על כל הדברים המופשטים שנספחים אליו, על כל התכונות שלו. זאת אומרת, זה לא אומר שאני לא בעלים על עין התפוח. זה אומר שאי אפשר לנתק את עין התפוח מהתפוח עצמו. מי שבעלים על התפוח, בעלים גם על עין התפוח. אוקיי? יש שאלה מעניינת, הרמב״ם בלכות שופר, אפרופו זה ענייני דיומה, כן, הרמב״ם מדבר שם על תוקע בשופר גזול. אז הרמב״ם אומר שכיוון הבאתי שם, שיש לי את הציטוט פה, אני אומר שכל השופר זה דבר שאין בו ממש, ולכן אין בו גזל. כל השופר זה דבר שאין בו ממש, ולכן אין בו גז, משהו כזה. נדמה לי הוא כותב שם הביכות שופר. וגם שם, מה זאת אומרת? השופר עצמו נגזל, אבל אתה לא נהנה מהשופר, אלא מקולו של השופר. עכשיו, מה זה אומר? האם בגלל שלא יכולה להיות בעלות על כל השופר, או בגלל שהבעלות על כל השופר נספחת אחרי הבעלות על השופר? אתה לא יכול להיות בעלים על כל השופר לחוד. אבל אם זה באמת רק הבעיה שזה נספח, אז אם גזלתי את השופר, אז גזלתי את השופר. והבעלות על הקול של השופר נספחת אחרי הבעלות על השופר שאותה גזלתי. נכון, אבל מבחינת המצווה, המצווה נעשית בשמיעת הקול, ולא בשופר עצמו. עכשיו השאלה, האם זה נקרא מצווה הבאה בעבירה? האם הגזלה היא בעצם זו שיצרה את פעולת המצווה, או שלא, הגזלה זה לקחת את השופר, אבל לתקוע בו זה לייצר קול. לייצר קול זה לא גזלה חדשה. את הגזלה כולה עשיתי כשלקחתי את השופר מבעליו. עכשיו כשאני תוקע בשופר, זה כבר אחרי שהשופר היה גזול. עכשיו אני רק עושה בו שימוש, כי הקול הוא לא דבר שנגזל כרגע כשהוא נוצר. הוא בסך הכל שימוש, פירות של השופר. שימוש של השופר. כן.
זה כבר גאה אפשר לומר שאם אני מניח תפילים גזולות, אז כיוון שאני לא גוזל את התפילים כשאני מניח
זה גם יהיה מוקשי. במקום שזה לא בעידנה, אם אתה עושה מצווה בדבר שכבר נגזל מראש, יש פה צריך לדון בזה. לא כך פשוט. במקום שבו קיום המצווה הוא לא כרוך בגזלה ממש, אלא הוא בא אחריה, צריך לדון. לא פשוט בכלל שזה מצווה הבאה בעבירה. יש לזה ויכוחים גדולים בראשונים ובפסחים, רבי דוד בפסחים ועוד. בכל אופן, יש הקוץ תאנה מתאנותיי בבבא קמא בדף עין, שיש שם מאבקים לבדרה במיני. אז מישהו אומר לבן אדם, הקוץ תאנה מתאנותיי.
מה זה הקוץ?
תלוש אותה, תלוש. זה בשבת. אז הוא עובר על תלישה והוא גם גונב, כי בעצם זה לא תאנים של הדובר, אלא תאנים של מישהו אחר. אז שם באמת מדובר על זה שזה צריך לבוא ביחד, אבל זה בשביל קים לבדרה במיני, לא בשביל מצווה הבאה בעבירה. אוקיי, טוב, נחזור לענייננו. אז כסף החוזר שם עדנים, זה דיון אחר, בסדר. בכל אופן, אז הטענה היא שיכול להיות זה שאתה לא יכול להיות בעלים על דבר מופשט, זה לא עניין עקרוני. זה נאמר רק לגבי דברים שהרכיב המופשט נספח לחפץ מוחשי. עכשיו, פה זו נקודה מאוד מעניינת, בגלל שהדוגמה המובהקת ביותר לדבר מופשט שהוא לא כזה, זה זכות יוצרים. כי זכות יוצרים, אתה לא אומר מידע, זה בכלל, זה לא האינפורמציה שצרובה בדיסק, זה לא הנקודה. הבעיה היא לא השימוש באינפורמציה שבדיסק. השימוש באינפורמציה נקודה. זה שהשתמשת דרך הדיסק זה לא משנה, הדיסק אחד יכול להיות שלך. זה לא קשור. אם אתה משתמש
פה הדיסק הוא נשפח
למידע. בדיוק.
זה הקשר סביבתי והזמנים הפוכים.
מה?
זה לא הזמנים. לא.
הזמנים, הקשר הפוך.
הקשר הוא הפוך, אבל לא זאת בגלל הזמן, אלא בגלל חשיבות. ומה הוא העיקר ומה הנספח. ופה ברור שהדיסק הוא הנספח והמידע הוא הדיסק. דיסק עולה שקל. דיסק עולה שקל, לגנוב דיסק זה שטויות. אבל על יצירה אתה יכול לשלם המון אלפי שקלים. אם אתה, אם אתה, אם אתה פוגע בזכות יוצרים, זאת אומרת, זה דבר ששווה המון כסף. מה? לא בדיוק. כי בשטר חוב, כשאתה לוקח את השטר חוב, מי אמר שגזלת את החוב, החוב יכול להיות קשור למקור, לקחת את הנייר. אז מה? רק אם אתה תשתמש בשטר חוב ותרמה, או תגיד שהשטר חוב הזה בעצם מעיד שהחוב הוא כלפיך, אבל בשטר חוב כתוב למי החוב. זה לא, בשטר חוב זה לא, הבעיה היא אחרת. שטר חוב זה לא, זאת אומרת, המידע השטר הוא לא נסע של מידע. השטר הוא ראייה. אחת הראיות זה שהמידע הוא כך. אבל אין, נגיד, אם הייתי יודע שאתה חייב לי את החוב לא דרך השטר, עדיין הייתי יכול לקבל ממך את את החוב הזה. אין שום דבר מהותי בשטר. כן. כן, שטר חוב, לא שמה. אבל זה לא השאלה של זכות יוצרים. לא אמרתי שיש בעיה בו, ממד שלושתן, אז זה תקנת הרבנן, שאפשר לקנות חוב בממד שלושתן. אבל זה לא הבעיה של זכות יוצרים, זה עניין אחר. גם שם אולי אתה יכול לקרוא לחוב דבר מופשט, שאלה למה זה דבר מופשט, אבל לא משנה. אבל זה לא עניין של זכות יוצרים, זה לא המידע של השטר. אותיות נקנות במסירה זה נשמע באמת ממש כמו האותיות, כאילו המידע, אבל לא, האותיות זה השטר עצמו. זה לא האותיות של השטר. השטר עצמו נקרא אותיות. בכל אופן, האפשרות הזאת קיימת. האפשרות שאומרת כי הדוגמאות, לפחות עד כמה שאני בדקתי, הדוגמאות הן תמיד דבר מופשט שנספח לדבר מוחשי. אלה באמת הדוגמאות. עכשיו אפשר לדון. האם אפשר לעשות עכשיו חילוק מסברה ולהגיד שדבר מופשט, כאן אנחנו מגיעים לנושא ההפשטות, כן? שדבר מופשט, יש אפשרות להיות בעלים עליו. וכל מה שכתוב ברמב״ם או בגמרא או בכל הפוסקים, זה רק על דבר מופשט שנספח לדבר מוחשי. סברה, או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה. אוקיי? אני צריך לחפש למקור. אז בעניין הזה, לעניין הזה, אני חושב שאפשר להביא ראייה מעניינת מהסוגיה של, סוגיה של גניבת דעת. סוגיה בחולין, בצדיק דלת. זה מעניין, פעם רקובר הזמין אותי להנחות איזה סדנה של משפטנים, הוא עושה סדנאות כאלה סוף שבוע כזה של משפט עברי, אז הוא הזמין אותי פעם להנחות את אחת הסדנאות האלה, והוא יהודי מסודר, יקר. אז הוא שלח חומרים, להתכונן לפני, אז יומיים לימוד, יומיים ומשהו לימוד. אז להתכונן לפני, ויש לוז, וכן, ומה עושים, ולפי איזה מקורות והכל. ובין היתר הוא שלח לי איזה תשובה, חיים שאל, של חיים פלאג'י, הוא אומר לי, זה מדרש פליאה, אני לא יודע מה לעשות עם זה, הוא אומר לי. חיים פלאג'י אומר אני אגיע אליו, אבל אני רק מקדים את הקונטקסט. הוא אומר שמי שפותח איגרת של מישהו אחר, כן, אחרים דרבנו גרשון, הוא עובר על גניבת דעת. זה איסור דאורייתא. גניבת דעת זה שקר,
מה זה עובר?
חיים פלאג'י טוען שחרם דרבנו גרשון זה רק לחזק איסורים שכבר היו קיימים גם קודם. רק מחזק את זה בחרם. כי אנשים לא מודעים לזה מספיק שזה אסור, אז הוא מחזק. זה כל המהלך שלו, חיים פלאג'י בתשובה שם. הטענה היא, הוא מביא עליו כמה איסורים שיש בזה, לא רק אחד. אבל הוא צריך, הטענה שלו זה שרבנו גרשון חיזק את זה בחרם, אבל הוא לא המציא את האיסור. ואז הוא דן במה כן האיסור, אחת האפשרויות שהוא מעלה שם זה גניבת דעת. זה אומר לי, רק עובר, אני לא מבין מה הוא רוצה, מה זה קשור לגניבת דעת? גניבת דעת זה שקר, מה זה קשור לשקר בכלל? איפה רואים את הסוגיה שזה, שם הפיל לי את הסימון, אחרי זה כתבתי את המאמר, אחרי הסדנה הזאת, פתאום הבנתי את העניין. הסוגיה של זכויות של גניבת דעת בחולין מביאה שני סוגים של דוגמאות. דוגמה אחת זה בן אדם שנגיד מזמין את חברו לסעודה בשבת, אבל הוא יודע שהחבר נוסע לשבת. אין חשש שהוא יגיע. הוא שמע שהוא נוסע, הוא מזמין אותו כדי להראות לו עד כמה הוא חבר שלו והוא לארג'י טוב, הוא רוצה להריח אותו לסעודה והוא אוהב אותו מאוד, שהוא יודע שהוא לא ישלם על זה אגורה כי הבחור נוסע. זה סוג אחד של גניבת דעת, או מישהו שנכנס אליו אורח, ואני פותח לכבודך חבית חדשה של יין או של בירה, אוקיי? כשהוא במקום אחר תכנן לפתוח אותה. לפתוח חבית זה השקעה, כי אתה צריך לגמור אותה, זאת אומרת, זה לא נשמר. אוקיי? הוא במקום אחר מתכנן לפתוח אותה, אבל הוא מציג את זה כאילו שהוא עושה אולר, זה בשבילו. כמו אברהם אבינו, כן, ששוחט שלושה עגלים בשביל לתת שלושה לשונות בחרדה למלאכים שם, לערבים שביקרו אותו. מה?
חוטף
פטריות. חוטף פטריות? אוקיי. כמהים. בכל אופן, אז זה דוגמה אחת. והדוגמה השנייה, וזה מופיע ברמב״ם בהלכות דעות. כשאצל הרמב״ם אתם יודעים, דעות זה לא השקפות עולם, דעות זה מידות. סוג אחר של דוגמאות, זה למשל, זה בהקשר מסחרי, בדיני מכירה. זה מופיע ברמב״ם בהלכות מכירה. הלכות גניבת דעת מופיעות ברמב״ם בשני מקומות. הלכות דעות ובהלכות מכירה. מה קורה בהלכות מכירה? אני מוכר לך מכונית ולא מגלה לך שאין בה מנוע. רק שלד.
היה מנוע?
כן, היה מנוע, בדיוק. נתתי לך מכונית ולא אמרתי לך, מחד לך מכונית ולא אמרתי לך שאין במנוע. עכשיו, ברור...
אגב, במשפט הרומי ייזהר הקונה.
מה?
במשפט הרומי הכלל הוא ייזהר הקונה.
אתה קונה צריך לבדוק הכל.
כן.
אוקיי, אז במשפט העברי זה לא ככה. אתה אמור להגיד לו שאין שם מנוע. עכשיו, באופן עקרוני ברור שמכונית בלי מנוע הבעיה לא כל כך מתעוררת בגלל שזו הונאה והמקח מתבטל. אז אם המקח מתבטל, אז מה זה משנה? בסדר, אתה אולי לא היית ישר, אבל יש לו הגנות אחרות. אבל אתה יכול להחזיר את המכונית, תחזיר לו את הכסף וגמר.
תלוי
באיזה מחיר
הוא
מכר. נכון, בדיוק. השאלה היא באיזה מחיר. אם הוא מוכר לו את זה במחיר של מכונית בלי מנוע, מחיר זול, בסדר? הוא רק לא אומר לו, הבחור חושב שהוא קנה מציאה. הוא לא אומר לו שזה בעצם מכונית בלי מנוע, זה המחיר הריאלי של מכונית בלי מנוע. הוא קור אותה לחלקים, אוקיי? זה גניבת דעת.
זה עדיין לקחת אותו במקרה, במצב זה, לא?
למה? לא, זה גניבת דעת.
כי לא על הגניבות דעת לגבי מה שהוא קונה.
לא, אבל כיוון שזה שווה כסף, אני לא חושב שיש פה בעיה. במחירה, מקח טעות זה עסק מאוד בעייתי. כשהמחיר הוא הוגן, לא תצליח כמעט לעשות מקח טעות. כי הדבר שבידך, אם הוא שווה את הכסף ששילמת, אז לא קרה כלום. יש לך שווה כסף במקום כסף, אז מה? שווה כסף ככסף.
כן, אבל עלי פה איזשהו חיסרון במידע, כלומר, אני חושב שאני קונה משהו אחד.
זה גנבדה.
לא, אפילו אומרים, נגיד, אני קונה אוטו...
אז אתה רוצה שאני אשלם לך בחזרה את הכסף? אין בעיה, קח את המכונית הזאת. שילמתי לך שווה כסף. שווה כסף ככסף.
אין בעיה, אבל זה עדיין אומר שזה המקח בטל.
לא, לכן המקח גם לא בטל. אתה לא יכול לממש את זה. אני אשלם לך את המכונית בתור שווה כסף. מה זה משנה?
אם אני מזמין, נגיד, מכונית אדומה, בסוף הם יגידו לי מכונית כחולה, הם משלמים אותו כסף.
נכון.
אז אני יכול להגיד
לו. על פי ההלכה אתה לא יכול להגיד כלום.
כן, אבל... אני
למכור אותה, מכונית הכפולה הזאת, בהנחה שאתה יכול למכור אותה, זה ערכה בשוק, כי היום אחרי שקנית אותה זה כבר יד שנייה, אבל נגיד, שאתה יכול למכור אותה באותו מחיר, אתה לא יכול לגוד, לא יכול לגוד.
קיבלת ערך.
וזה אפילו אני חושב שהמקח בטל?
לא. לא, זה מה שאני אומר, המקח לא בטל.
המקח לא בטל.
זה נבדה.
אתה אמרת שאולי המקח בטל, רק שהוא משלם לי
במקום. לא, זה רק אני מסביר את המכניזם, לכן המקח לא בטל. כי אתה יכול לקרוא לזה המקח בטל ושילמתי לך את הדבר הזה בעצמו, לכן אין פה טעם להגדיר בכלל מקח בטל.
לא, אבל אם המקח בטל זה אומר שאין תוכלי בדעת.
מה? לא הבנתי.
כי אם המקח בטל אז לא הבנתי.
לא, המקח לא בטל.
לא,
המקח לא. הוא אמר שהמקח לא בטל כי אין זה נפקמין, אבל אין, הנפקמין זה שאין גניבה דעת.
זאת אומרת, יש פה גניבה דעת. מה זאת אומרת?
אבל אני אומר, אם המקח לא בטל, הוא אומר כן בטל, אז אין פה גניבה דעת.
אז אני אומר, אבל המקח, ההסבר הוא שלמה המקח לא בטל, זה בגלל שאני יכול לשלם לך את המכונית הזאת במקום. אבל אחרי שהמקח לא בטל, אז מה פתאום אני אתן לך מכונית כחולה במקום אדומה? זה גניבה דעת. אגב, יותר מזה, יכול להיות שבמכונית אדומה במקום כחולה זה אפילו אולי לא יהיה גניבה דעת, אני לא יודע. יש מקום להתלבט פה. כי זה לא אותו דבר כמו למכור לך מכונית בלי מנוע. במחיר של מכונית בלי מנוע. כי כחולה ואדומה זה באמת אותו דבר, אולי עניין של טעם, אבל זה באמת שני אותו דבר. פה אני אפילו לא בטוח זה גניבה דעת. אני לא יודע.
אבל אני לא הבנתי מה הקשר של גניבה דעת. גניבה דעת זה מה שאומרים היום עבודה בעיניים. כל דבר שזה עבודה בעיניים זה גניבה דעת. למה לא?
אני אגיע, אני אגיע. זה הנושא שלנו. אני אסביר. לא, לא, לא לפני, אחרי. אני אסביר את זה אחר כך. אחרי שאני אסביר מה זה גניבת דעת, אני אסביר מה הקשר לזכויות יוצרים. בסדר? רק זה הקדמה, כן. אז אלה שני סוגי הדוגמאות. יש כמה וכמה דוגמאות שם בגמרא. אגב, לרוב השיטות גניבת דעת זה דאורייתא. הריטב"א על המקום מביא בשם תוספות. שלומדים את זה מהפסוק לא תגנובו, כי לא תגנוב בעשרת הדיברות זה גניבת נפשות. לא תגנובו, בויקרא זה גניבת ממון. ואת גניבת דעת לומדים מגניבת ממון. בסדר? זה ככה ריטב"א מביא, וככה דעה מקובלת גם בפוסקים, גם בראשונים. יש בח נדמה לי שרוצה לומר זה דרבנן, אני לא זוכר כבר, אבל בפשטות זה דין דאורייתא לרוב השיטות. אוקיי? דבר נוסף אגב שזה אסור גם כלפי גוי. ואפילו לשיטות, זה מה שהריטב"א שואל על תוספות, שיש הרי מחלוקת ראשונים, האם לגבי גזל הגוי, אם זה דאורייתא או לא. ואפילו לראשונים שגזל הגוי הוא לא דאורייתא, גניבת דעת כתוב בגמרא במפורש, זה גם כלפי גוי. וזהו מקשה על תוספות, אז איך לומדים את זה מלא תגנובו, כשהמקור הוא לא כלפי גויים, ומה שאני גם, הוא גם כלפי גוי. זה רק, כל פן, זאת ההגדרה. איך להגדיר את הדבר הזה? מה זה גניבת דעת? אז מצד אחד, פשוט זה נראה כמו סוג של שקר. אז למה קוראים לזה גניבה? זאת אומרת, יש תוספתא. בתוספתא כתוב, במחילתא משפטים, תוספתא בבא קמא פרק שביעי, וגם במחילתא במשפטים, שבעה גנבים הם. הראשון, ויש כאלה גרסאות הגדול, שבכולם גונב דעת הבריות. זאת אומרת, זה ממויין כגנב גונב דעת הבריות, לא כשקרן. ומביאים שם, כל השאר זה ממש גנבות רגילות, גנבות מה שאנחנו קוראים בדרך כלל גנבות. זאת אומרת, גנבת דעת נתפסת כסעיף של גנבה, כסוג של גנבה. השאלה היא למה? עכשיו, כיוון שיש פה שני מושגים, ברור שיש שני מושגים שקשורים לגנבת דעת. מצד אחד השקר, ומצד שני מדמים את זה פה לגנבה. צריך להבין מה הקשר בין שני אלה, ואיך הם יוצרים ביחד את המושג גנבת דעת. גם על זה כתבתי פעם איזשהו מאמר, מטמורפוזה של מושגים. אפשר היה ללכת באופן עקרוני בכיוון שאומר שפשוט גנבה, נגיד להבדיל מגזל, למשל, יש בה מימד של שקר, או של הסתרה כלשהי, נכון? יש פה משהו כמו שקר. אז אתה מחביא מהבן אדם את זה שאתה לוקח ממנו, להבדיל מהגזלן שבא בגלוי ולוקח בכוח. אז יש איזשהו מימד של שקר בגנבה. אבל זה כמובן לא יעזור לנו כאן. כי ברור שעדיין היה נכון לכנות איזה שקר ולא גניבה, אז גם גניבה יש בה מימד של שקר, אבל באיזה מובן גניבה דעת חוסה תחת הכותרת גניבה? אז לכל היותר זה, יש בה את מימד השקר כמו שבגניבה יש את מימד שקר, אבל את מימד הגניבה מה יש פה? מה זה קשור? איפה מימד הגניבה
אתה יודע? הוא יצר אצל האדם שהוא גנב לדעתו, יצר אצלו מצג מסוים כלפי עצמו שהוא עכשיו חייב לו למשל משהו שהוא לקח ממנו איזושהי חוות דעת טובה לגביו, שהוא עכשיו מרגיש שהוא חייב לו.
אוקיי, זו הערה מעניינת, כי רש"י שם בסוגיה, כותב משהו מאוד דומה, אולי אפילו ממש אותו דבר, הוא טוען, וככה הוא כותב בכמה מקומות שם בסוגיה, וכולם מעתיקים אותו אחרי זה כל הפוסקים, שגניבת דעת זה גניבה של הכרת טובה. כשאתה מזמין, נגיד, מישהו הביתה ופותח לו חבית, אז הוא מכיר לך טובה, תראה איזה חבר טוב יש לי, וזהו, הוא מזמין אותך לסעודה וזה, ובעצם לא מגיעה לך הכרת הטוב הזאת. אז גניבה של הכרת טובה זה נקרא גניבה דעת. ככה נראה מרש"י שם.
גנבת הכרת טובה.
כן. עכשיו, א' המונח, מה זה גניבה דעת, זה קצת מוזר. רגע, תכף נראה. ב' הדוגמאות של הלכות מכירה, אתה יכול להגיד, אולי יש לי הכרת הטוב כי נתתי לו מכונית בזול. ולא מגיעה לי הכרת טובה כי היא בלי מנוע. אני לא יודע, מהר מאוד הכרת טובה זאת קיימת. כשהוא מגלה שאין שם מנוע.
אז לא שלא הכרת טובה.
זה באמת, אבל ג' יש דוגמאות מפורשות, גם בגמרא וגם בראשונים, שיש מושגים של גניבת דעת ולא שייך גניבת הכרת טובה. דוגמה אחת זה רב חיים פלאג'י שהבאתי קודם, שאומר שלפתוח איגרת של מישהו שלא ברשות, זה גניבת דעת. שם זו שאלה הכרת טובה בכלל, הוא לא יודע מי זה בכלל, אין שום קשר לגניבת דעת. או מקום אחר, המושל, הגמרא מביאה דוגמה כזאת, המושל שולח צדקה ליהודים ואומר להם, תחלקו את זה לעניי היהודים. עכשיו, הכלל בצדקה שמפרנסים עניי גויים יחד עם עניי יהודים. אומרת הגמרא, את זה אסור לתת לגויים, רק ליהודים. כי המושל אמר, זה מיועד לעניים יהודים. אתה אומר, בסדר, אז מה קרה? אז תחלק לגויים, ואל תגיד לו. גניבת דעת. אסור להגיד, אני נפסק בשולחן ערוך אגב. גניבת דעת. מה זאת אומרת גניבת דעת? מה, משה מכיר לי טובה על זה שאני נותן לעניים יהודים ולא לעניים גויים? לא נראה שזה הכרת טובה. הוא יקצה את זה לעניים יהודים, אבל זה קשור לגניבת הכרת טובה. מה זה קשור להכרת טובה?
אתה
חושב
שזה
גניבת
כסף?
אולי זה גניבת כסף, אבל זה לא גניבת דעת. אבל מגדירים את זה
זה תמיד ליצור חוסר אצלנו. הכרת תודה שאתה יוצר אצלו, זה לא חוסר אצלו.
למה זה חוסר? מכיר כלפי רק הכרת טובה, ולא מגיע לך הכרת הטובה הזאת.
יצרת אצלו חוסר לגבי האמת. אז לבד דעת, אתה גונב לו את האמת, משהו שחסר לו. אתה מבין? לא שאתה יוצר אצלו
מה... זה לא הכרת טובה, סתם אתה אומר, המידע, לא קשור להכרת טובה. אתה אומר, המידע עצמו, גנבתי ממנו את המידע.
לא גנבת לו מידע, יצרת אצלו...
זה לא הכרת טובה, אתה מדבר על המידע עצמו.
משהו שהוא לא אמיתי, לא נכון.
מה? הכרת טובה? אתה הכרת הטובה.
למשל.
אז זה לא המידע, סתם יצרתי אצלו הכרת טובה. אז לא גנבתי לו מידע.
לא, אבל אנחנו צריכים לחפש משהו שלשני יהיה חסר משהו, כי אם לא, זה לא נקרא...
זה נתפס כנראה איזשהו סוג של חוסר.
כי אתה עושה למישהו אשליה משהו, זה לא נקרא...
לא, זה כנראה נתפס... זה כנראה נתפס איזשהו חוסר, שבאדם מרגיש הכרת טובה כלפי מישהו, והוא לא מרגיש הכרת טובה, אז כביכול החסרת ממנו משהו, כי הכרת טובה מחייבת אותו כלפי השני.
כן, אבל לא...
אין החסרת
לו
משהו. לא החסרת.
אתה מרגיש חוב, אז
חסר.
לא נעים לך את הפה השני. חסר. חסר. הוא חייב שהוא מרגיש שהוא חייב לך, והוא לא חייב לך בכלל. אז לקחת לו את החוב הזה.
אתה
חושב
שבע דרגות?
מה?
והראשונה
הגדול שבכולם, או הראשון שבכולם.
למה זה?
שם אנחנו דנים. תראו, אני, הטענה שלי זה הטענה הבאה.
יש איזושהי חיובה שווה, נקרא לזה,
אין דרך, זה מובט לא יוכל לתקון.
מה?
מובט לא יוכל לתקון. תשיב.
כל אומר, לחזור בך עולה, יש איזו תשובה
במרכאות. תשובה? אתה יכול לעשות על כל חטא.
לא, אני אין עצמו.
תחזור, הוא האיש עצמו, אבל זה לא מתקן שום דבר. עושה תשובה.
זה
מלכות. מה? שלא, אולי זה לא במעשה. אתה רק דיברת, זה לא במעשה. זה נראה, לא יודע.
למה? אם
בצוגי הזה... זה דרשה, לפי הרמב"ם בדרשות בכלל אין מלכות. בגנבה
דעת
שהיא
הטעיה, אז אם אני אפאתי מישהו, ואז אני אמרתי לו ש... אמרתי ביטי לו את האמת. אז זה לכאורה דומה מאוד להחזיר את
הגזלה,
לא? כלומר, אני
גזלתי
כמו שאני
גזלתי. אבל אם אתה קראת את האיגרת שהוא שלח.
לא, בזה לא, אבל במקרים המוסכמים של
הדין דין הוועדה... רגע, אחרי שמחרת לו את המכונית בלי מנוע, אחרי שמחרת לו את המכונית בלי מנוע, הספרת לו שזה בלי מנוע, הוא גילה את זה לבד.
תגיד, לא, אם
גזלת
משהו,
גזלת
את הגזלה, לא
גזלת? לא, הדבר הניתק להעשה. העשה מתקנת עליו. זה ככה ההלכה תופסת, זה באמת שאלה מעניינת למה. אבל זה לאו הניתק להסיר.
למה, אבל אם הוא אומר לנו, כמו שאומרים...
לא, אבל ניתק להסיר זה לא מה שאין לב.
ניתק זה מתקן.
אתה לא לוקח.
למה ניתק זה מתקן? זה המילה הפירוש.
אבל
למה... אתה לא לוקח כי הוא תוקן. לא אף פיסה.
אם אתה יודע
להראות
עם החבית, אז הוא
יספר
לו
לך את הפיצה, אם לא פתחתי בכלל חבית. אז אני אומר, שם יכול להיות שאפשר לתקן. אבל אם הוא חונית בלי מנוע, אי אפשר לתקן.
הכסף, כאילו.
אתה לא צריך להזיז את הכסף, הכסף הוא עולם, זה המחיר הנכון של המכונית בלי מנוע.
לא, להחזיר
את הכסף ולקבל את המכונית, ואני חושב שזה בשביל הכל. כן, לא את המכונית בלי מנוע, וזה שווה כסף, מה שאמרתי לאורי.
לא, לא מצד...
בשביל לתקן את הגניבה דעת של זה. אוקיי, בסדר. בכל אופן, הנקודה היא ש... אני חושב שמה שעומד מאחורי העניין הזה של גניבה דעת, זה רב חיים פלאג'י הוריד לי את האסימון. לדעתי גניבת דעת פירושו גניבה של מידע. פשוט פירוש מילולי, זה הכל. גניבה של מידע. מה זאת אומרת? תראו, נגיד שמישהו שואל אותי שאלה, בן כמה אתה? בן 22, אני אומר לו. שיקרתי. האם גנבתי את דעתו? התשובה היא לא. למה לא? כי המידע בן כמה אני לא מגיע לו. מי הוא? לא צריך לתת לו את המידע הזה. זה לא מידע ששייך לו. למנוע מבן אדם מידע זה לשקר. למנוע בן אדם מידע שמגיע לו זה לגנוב מידע. זה ההבדל בגנב ושקר. ולכן באמת בגניבת דעת יש מימד של גניבה, לא רק של שקר. כל האנשים חושבים שגניבת דעת זה בסך הכל לשקר, אבל לא, זה תמיד שקר. אבל זה לא, כמעט תמיד שקר, לא תמיד, עוד מפירה שלא. אבל כמעט תמיד זה שקר, אבל זה שקר מסוג מאוד מסוים. לא כל שקר הוא גניבת דעת. מה? כן, נגיד שאתה במכונית בלי מנוע, במכונית בלי מנוע, בסך הכל בן אדם שקונה משהו, מגיע לו לדעת מה הוא קונה. לא עבדת עליו, המחיר הוא מחיר עולם למכונית בלי מנוע. אבל בן אדם שקונה, מגיע לו לדעת מה הוא קונה. אם אתה מסתיר ממנו מידע שמגיע לו, לא סתם משקר, אלא מידע ששייך לו, שמגיע לו, זה מה שנקרא גניבת דעת. ולכן... רש"י כשהוא אומר הכרת טובה, לדעתי זה בכלל לא המגדיר. כל הפוסקים מביאים גניבה של הכרת טובה. זה לא נכון. הכרת טובה זה דוגמה. רש"י אומר, למה כשאני מזמין אותך ופותח לך חבית, זה גניבה דעת? מה, מגיע לך לדעת שאני לא החבר הכי טוב שלך? מה, זה עסק שלי, מה זה עסק שלך? לא, כי אם אני, מה עם הפנים לפנים? אם אני מציג את עצמי כחבר כל כך טוב שלך, אז בעצם נוצרת הכרת טובה שלך כלפיי. זאת אומרת שהמידע... הזה בעצם הוא מידע שמגיע לך, כי אתה משלם עליו בהכרת טובה. זה לא סתם שקר. לכן דבר כזה הוא גניבת דעת. ולא סתם שקר. אוקיי? יש אגב סרר סלמוס במסה מאוד מפורסם, זה פילוסוף צרפתי, בספרי בנו, בפוסט מודרניים, איך קוראים להם? רסלינג. בהוצאת רסלינג. שהוא מסה שלמה על העניין הזה, שבעצם הכל מסחר, הכרת טובה זה מסחר, הכל זה מסחר, מתנה זה מסחר, אין הבדל בין מתנה לבין מחירה. המתנה זה מחייב אותך להחזיר מתנות חזרה, הוא מביא מכל מיני תרבויות, הוא חשבים פרקולוג כזה, מביא מכל מיני תרבויות, זאת בעצם הטענה שלו. עכשיו, אני לא יודע אם הייתי הולך כל כך רחוק, אבל יש מימד כזה, זה ברור שיש מימד כזה. כשאתה עושה טובה למישהו, אז מגיע לו לדעת שלא עשית לו טובה. למה? כי לעשות טובה למישהו זה מייצר איזשהו שיעבוד חוזר, שהוא חייב לך טובה בחזרה. כשאתה תבקש ממנו אחרי זה טובה, הוא לא חייב לך משפטית. אבל הוא מרגיש חייב לך, הוא ייתן לך את הטובה הזה. למה? כי אתה עשית לא טובה. אבל הרי לא עשית לא טובה. אז העובדה שהוא מרגיש הכרת טובה כלפיך, מבחינת רשי זה לא מגדיר של גניבת דעת. זאת אינדיקציה לזה שהדבר הזה הוא לא שקר, אלא גניבת דעת. כמה שאתה לקחת מידע שמגיע לו לדעת אותו. אם הוא נותן הכרת טובה, אז מגיע לו לדעת שהוא קיבל משהו. עכשיו, מה קורה בקריאת מכתבים? בקריאת מכתבים זה בדיוק הנפקא מינה. בקריאת מכתבים לא קיבלת שום, לא לקחת שום הכרת טובה, לא מגיע לך הכרת טובה, הפוך, אתה מסתיר את זה, אתה רוצה שהוא ידע, קראת לו את המכתב. אז למה הרב חיים פלאג'י קורא לגניבת דעת? זה בדיוק הנקודה. כי לא צריך את הכרת טובה, הכרת טובה זה רק אינדיקציה. גניבת דעת פירושו לקחת מידע ששייך למישהו אחר. זה הכל. פתחת מכתב, לקחת מידע שהוא שלו, בלי רשות. זה גניבת דעת באופן הכי מילולי שיש. פשוט מאוד.
אם אני לוקח מאצלי של המידע, זה מילה או שזה איסור
הלכה? מה, מה אתה שואל?
מידע של הקדש, אני לא יודע איך יהיה דבר כזה. מה, אני...
איך, מה?
אני מקדיש להקדש מכונית בלי מנוע.
לא, אתה מקדיש להקדש שיר או ספר. אני לוקח ומסלם אותו ומפיץ אותו, מוכר אותו, את המידע.
רגע, 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 אתה כבר קפצת לזכויות יוצרים, אני עוד לא עשיתי את הקישור, עוד רגע, אתה צודק, אבל שנייה אחת. אז הטענה בעצם זה שגניבת דעת זה כפירושו המילולי, פשוט לגנוב מידע. זה הכל, זה נקרא גניבת דעת. עכשיו, והכרת הטובה זה רק אינדיקציה, כדי להראות שזה לא שקר אלא גניבת דעת, אז אם נוצרת אצל השני הכרת טובה, אז זה לא סתם שקר מה ששיקרת, זה גניבת דעת. אבל זה לא שהמגדיר של גניבת דעת זה הכרת טובה. ולכן באמת היסוד של האיסור, גם במכונית בלי מנוע, שזה בהלכות מחירה, וגם בהלכות דעות, הוא אותו יסוד. אתה גונב ממישהו מידע. לכן זה מופיע בהלכות מחירה כהקשר שבו זה שייך, זה הלכות מחירה. לא בגלל שיש פה עוול ממוני.
ולכן לומדים את זה בלא תגנובו.
כן, ולכן לומדים את זה בלא תגנובו, כי זה גניבה. עכשיו, נכון שיש מימד של שקר בגניבה. בכל גניבה יש מימד של שקר. אבל גניבת דעת זה לא סתם שקר. זה שקר שיש בו גם את מימד הגניבה שמעבר לשקר. בסדר? לכן זה גניבת דעת. אני חושב שזה איזשהו מקרה ביניים, אם נצייר ציר בין שקר לבין גניבה, גניבת דעת נמצא איפשהו באמצע. יש בו משהו מן השקר ומשהו מן הגניבה. איזשהו חיבור ביניהם. ואגב, יש עוד כמה שנתות על הציר הזה בין גניבה לבין שקר, ואני חושב שיש פסוק שממש... פסוק שלם שהולך על הציר הזה ופורס הזה 4 או 5 שנתות בין שקר לבין גניבה בפרשת קדושים, אני כבר לא זוכר בדיוק, יש שם... לא זוכר כבר. מה? כן, כל בדיוק. הפסוק שאומר, וזו רשימה שלמה שמופיעה באותו פסוק, והם כולם לדעתי על הציר הזה.
לא תקח חשוב, לא תקחו, יש פעם איתו, משהו.
כן, משהו כזה. אני כתבתי את זה בפרשת קדושים, בלמידה טובה של פרשת קדושים. אני לא זוכר, צריך לראות שם. בכל אופן, אז הטענה שבעצם גניבת דעת פירושו לגנוב מידע. אם זה באמת כך, אז יש לנו מקור סוף סוף לזה שיכולה להיות בעלות על מידע. אם אפשר לגנוב מידע, אז יש בעלות על מידע, המידע הוא שלך, ואם אני לוקח אותו אז גנבתי. אז זה אולי להכריע בין שתי האפשרויות שהעליתי קודם. אמרתי שיש אפשרות להגיד, אולי על מידע כן יכולה להיות בעלות, למרות שעל דבר מופשט אין בעלות. למה? כי מידע זה סוג מיוחד של דבר מופשט. זה דבר מופשט שלא צמוד לדבר מוחשי. עכשיו, בסדר, חילוק יפה. מאיפה אני יודע שהוא נכון? אני אומר, גניבת דעת יכול להיות מקור לזה.
למה אני קורא לזה... גנובת מידע זה בעצם הטעיה.
אתה
מטעה אותו.
אתה יודע כמה מטעה? אתה לוקח ממנו, הוא חוסך ממנו מידע שמגיע לו.
מידע מי לעשות אותו.
נכון.
מה?
וזה גם יהיה גניבת דעת. כמו בקריאת איגרת. כמו בקריאת איגרת, אתה לא מטעה את אף אחד. ועדיין זה גניבת דעת.
לא,
מכתב
הדבר קורה,
אתה הרבה... בדיוק, אז למה זה גניבת דעת? אז למה זה גניבת דעת? לא הטעיתי אף אחד. לפי רב חיים פלאג'י. למה זה גניבת דעת?
לא, אני אומר כשאתה מטעה, למה לקרוא לזה גניבת דעת?
כי גם כשאני מטעה זה גניבת דעת, רק מתי שאני מטעה מישהו במידע שמגיע לו. אם אני סתם מטעה אותו זה לא גניבת דעת, זה שקר. זה בדיוק ההבדל שאני אומר. רק כשאני לוקח ממנו משהו שהוא שלו, זה נקרא גניבת דעת. אחרת זה שקר. שקר וגניבת דעת זה לא מילים מרדפות. יש מימד של גניבה בנוסף לשקר בגניבת דעת. בשקר עצמה אין גניבה. בגניבת דעת יש גם מימד של גניבה חוץ ממימד השקר.
לא, אבל האמת היא שלא... רק יצרת
אצלו
מידע לא נכון.
לא יצרתי אצלו מידע לא נכון. לקחתי ממנו מידע. לקחתי לו מידע שמגיע לו.
זה במקרה הזה.
בכל המקרה.
מה?
בכל המקרה. אני לא מכיר מקרה אחד שזה לא מתקיים.
אם אתה אומר לו, פתחתי
חלפי. מגיע לו לדעת את המידע שלא פתחתי זה בשבילו. ולקחתי לו את המידע הזה, לא נתתי לו את המידע הזה. המידע הזה מגיע לו, הוא שלו.
אני בסדר, התאית אותו, אבל לא לקחת לו
מידע. לא, לקחתי לו מידע. מה זה לקחתי לו מידע? לא לתת למישהו מידע שמגיע לו זה כמו לקחת. לא לתת לו מידע שמגיע לו זה כמו לקחת בהקשר הזה. אותו דבר. בסדר? כמו... אם זה מידע פרטי של מישהו אחר, אז גנבת לו את המידע. אם לא התחדש לך כלום, אז מה אכפת לו שקראת? אתה ידעת הכל גם קודם. לא אכפת לו שקראת.
זה עניין
אישי. לא, זה עניין אישי, אז התחדש לך. מה נפשך? אם לא התחדש לך כלום, אז לא קרה כלום כשפתחת, בסדר? אתה יודע הכל מראש, אז מה...
לא, אבל כשפתחת לא ידעת
עוד. לא משנה. בסוף התברר שלא עשית.
לא, כן אני אומר לך.
אז התכוונת, התכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה. לא, אני כפרה.
שיש איזשהו חילוק הבעלות על
ה... אמרתי, אני חושב, מהדוגמאות האלה יוצא שלא. אם יש לך זכות לדעת, ונעתי ממך את המידע הזה, זה כמו לקחת לך מידע. לקרוא איגרת זה ממש לקחת מידע. בסדר? עכשיו, הטענה שאני רוצה לטעון, בואו נתקדם, כי אני כבר זקח לי יותר זמן מה שחשבתי, הטענה שאני רוצה לטעון זה שפגיעה בזכות יוצרים, פירושו לקחת מידע ששייך למישהו אחר. זה נקרא פגיעה בזכות יוצרים. ואם יש בעלות על מידע, אז פגיעה בזכות יוצרים זה גניבה. או גזל, גניבה, לא משנה.
לא חייב
השבה. מה זאת אומרת לא חיום אומני? זה שאלה אחרת. עכשיו צריך לדון מה השווי של הדבר שלקחתי, כי צריך שומה בשביל השבה. עכשיו השאלה היא אם אתה יכול להשיב, האם יש שווי למה שלקחת. עוד רגע אני אביא לך דוגמה. תראו, יש... מה? אני לא מכיר. בכלל, גניבת דעת יש בזה מעט מאוד דיון בפוסקים, אז זה קשה קצת.
גניבת דעת שלא לנזק מומוני, יכול לקרות, אני מניח. מהדוגמאות
של... אם הוא השתמש... אם השתמשת במידע, אז זה בדיוק הבא של זכות יוצרים.
לא, לא אתה השתמשת במידע. נגיד אתה, אני גרמתי למישהו...
רגע, אני אביא לך דוגמאות. עוד שנייה, אני אביא לך דוגמאות. לא מצאתי מישהו שעוסק בזה, כי כל הקישור לגניבת דעת וזכויות יוצרים לא מצאתי מישהו שעושה את זה. אני כתבתי למאמר בתחומין. אני חושב שזה המקור דאורייתא היחיד שאפשר למצוא, לדעתי. כל האחרים זה משחקים כאלה ואחרים, זה וורטים שברור מה המטרות. אנחנו רוצים להגן על הזכות יוצרים, אבל אני לא חושב שיש מקור משכנע לאף אחד מהם. מקור דאורייתא. תראו, יש הגמרא, אני אביא לכם ראיה אגדית. בהקשר הזה הרבה מביאים אגב אגדות, כי כשאין ראיות אז אנחנו מנפנפים. אבל אני אביא לכם ראיות טובות, כי זה ראיה מהאגדה של נסיכה לפי תומה. אם נסיכה לפי תומה זה ראיה טובה. לא יודעת, גבורה מגוי האגדות. כוונה שלא, זה לא התוכן של האגדה, אלא מה שהיא מניחה כבדרך אגב, כאילו זה מובן מאליו. לא מה שהיא אומרת, אלא הסאבטקסט כאילו. תראו, יש רבי אליעזר אומר, באים תלמידיו לבקר אותו ביום מותו. מראה בסנדרין בדף סמכת נדמה לי. שם גם בקוף א', יש שם שתי סוגיות שמתארות את זה. אז הוא אומר להם, הרבה למדתי מרבותיי, ולא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים. אז מה זאת אומרת לא חיסר? הוא רצה להגיד שרבותיו ידעו כל כך הרבה תורה, שכל התורה שהוא יודע, והוא בור סוד שלא מאבד טיפה, כן, רבי אליעזר היה, החזיק הרבה מידע תורני, וכל המידע שאתם מכירים אצלי זה אפילו לא טיפה מתוך האוקיינוס של המידע של רבותיי. בסדר? אבל יש פה איזושהי הנחה שאומרת שאם הייתי יודע הרבה יותר מידע, אז הייתי מחסר מהם, מרבותיי. למה כשאני לומד מרבותיי מידע זה מחסר מהם?
מה זה מחסר? גזלתי מהם. כמו הסיפורי על החסידים האלה, שאתה קונה את המנגינה מהרועה והרועה שוכח אותה. כן, הרבה שקנה את המנגינה מהרועה והרועה שכח אותה. זה קורה רק אצל החסידים. כשאתה לוקח את המידע מרבי אליעזר, לקח את המידע מרבותיו, רבותיו עדיין יודעים אותו. לא חסר להם כלום. וזה נוגע לכל מה שאמרתי קודם. הרי אתה לוקח את המידע, המידע נשאר אצל בעליו. במקרים מסוימים לפחות, בהקשר של זכות יוצרים נגיד. בדוגמאות שהבאתי קודם לא. בדוגמאות שהבאתי קודם, המידע לא, לפחות ברגע הרלוונטי, לא היה אצל בעליו. אבל ביישום לזכות יוצרים זה בעייתי. כי הלקיחה פה, איזה לקיחה יש פה? אתה, תראו, רשי שמה כותב בדבר מאוד מעניין. רשי שמה אומר, אני חושב שהוא מרגיש בזה. כי הוא מסביר, אני לא זוכר את לשונו בדיוק, אולי יש פה סנהדרין. לא משנה, אין לנו זמן כבר. רש"י אומר שמה שההבדל בין המידע שאני יודע לבין המידע שרבותיי יודעים, זה כאילו כל המידע שרבותיי. כמעט שום דבר לא חסר. רש"י מרגיש פה שיש פה בעיה, הרי לא חיסרתי מהם שום דבר. זאת אומרת, רק לשון ספרותית כדי להסביר את הפער בין המידע שיש אצלי למידע שיש אצלם. לא שהמידע שיש אצלי הוא חיסרון במידע שיש אצלם. זאת אומרת, רש"י מרגיש שיש פה איזשהו קושי בהשוואה הזאת שרבי אליעזר עושה. אבל אני אומר, יכול להיות שזה מה שמונח מאחורי מה שרש"י אומר. יש הסבר הרבה יותר פשוט. הערך של מידע זה כאשר הוא יחידאי. שיש מישהו שהוא אומן מיוחד, יוצר מיוחד, יש לו פטנט מיוחד. אוקיי? מתי זה שווה? מתי שרק אתה יודע את זה. נכון? לכן הפגיעה בזכות יוצרים היא בעייתית. הוא יכול להמשיך ליצור, למכור את הפטנט שלו גם אם אני לקחתי לו את הפטנט. נכון? עכשיו גם אני מוכר את הפטנט. עכשיו המידע או ידע רפואי כלשהו, או לא משנה, ידע אומנותי, לא חשוב. יכולת מיומנות כלשהי או רעיון כלשהו, הערך שלו פרופורציוני לכמות האנשים שיודעים אותו. פרופורציוני לא דווקא לינארית, כמובן, זה יורד אקספוננציאלי. אבל לא משנה, זה הולך בפרופורציה הפוכה לכמות האנשים שיודעים אותו. ולכן כשאתה לוקח מידע ממישהו, אתה חיסרת ממנו מידע. חיסרת מהיחידאיות של המידע. הוא עדיין יודע את המידע. אבל את המידע שאתה לא למדת הוא מידע יחידאי שנשאר אצלו. המידע שלמדת או שלקחת, הוא למד אז אין בעיה, זה לא גניבת מידע כי רבותיו לימדו אותו, הם הסכימו שהוא ייקח. אבל עדיין הם הסכימו והם נתנו לו במתנה. מה הם נתנו לו במתנה? לא את המידע. את היחידאיות של המידע. הם ויתרו על היחידאיות שהייתה אצלם. זה ברור, תחשבו אתם מה הערך שיש במידע. הערך שיש במידע זה היחידאיות שלו. רופא מנתח שיודע לעשות ניתוח מאוד מסובך, אבל פתאום יש עוד 100 שיודעים לעשות כמה. הוא איבד את כל הפוטנציאל ההסתכרות שלו. יש, כולם יודעים לעשות מה שהוא יודע. אז מה זה עוזר? רק אם רק אתה היחידי שיודע לעשות את זה, יש לזה ערך. אם יש שניים, יש לזה גם ערך. ככל שיש יותר שיודעים, זה שווה פחות. וזה באמת דוגמה שעליה אפשר להתחיל לדון אפילו על פיצוי. לכן לא מוצאים בפוסקים דיון על פיצוי, כי בדרך כלל המידע שאותו לקחת קשה מאוד לשום אותו. מה הוא שווה? בדוגמאות לגניבת דעת בהקשרים האחרים. אבל פה כשאני מיישם את זה לגניבת מידע במובן של זכות יוצרים, כאן יש מקום אפילו לדבר על פיצוי. כי אני יכול לשום כמה שווה היחידאיות של מידע כזה, מה פוטנציאל ההסתכרות שלך, וזה אומר, זה לא גרמה. אם אתה מתייחס לזה כגרמה, מנעתי ממנו את האפשרות להסתכר, אז זה גרמה. אני טוען אחרת, מה שווי המידע שאותו לקחתי? זה שוות גזלה, זה לא מניעת הסתכרות. ההסתכרות היא אינדיקציה לכמה שווה המידע.
בלימוד תורה
יש דיונים שלמים, יש פוסקים שאומרים שאין יחידאיות ואין בעלות על מידע בלימוד תורה, זה ויכוח. לא חשוב, אני ברבי אליעזר גם עשה דבר מותר, הוא לא גנב. רבותיו לימדו אותו. אבל משם אני מביא את הראיה לזה שכשאני לוקח מידע ממישהו, הוא חסר, למרות שהוא יודע את המידע. מה חסר? החיסרון הוא בגלל שאין יחידאיות. עכשיו, אני פעם, היה איזה פאנל בבר אילן שדיברנו שם על אתיקה רפואית, היה כנס על אתיקה רפואית, היה שם ניל אנדל ואני ועוד מישהו, דיברנו שם על הביציות של נחמני. הביציות של הזוג נחמני, שם האם יש לבן אדם זכות על המידע הגנטי שלו, כן, בן הזוג לא מסכים הוא לא מסכים, או מישהו שמת, לא משנה, היה שם כמה סיפורים, שהאישה רוצה לעשות בזה שימוש, או לא רוצה לעשות בזה שימוש, ויכוח שלה עם ההורים, שלא. השאלה היא למי יש את המידע, למי יש את הבעלות על הזרע, או על המידע הגנטי. אז הטענות, גם באתיקה רפואית לא פשוטות, וגם בהלכה וזה, ואני טענתי, זה הצעד נוסף, אני טענתי שמה... מהיסוד הזה של גניבת דעת אפשר גם להוציא בעלות על מידע גנטי. המידע הגנטי של לא, לא אני יצרתי אותו, לא אני המצאתי את זה. אבל אם נחליט שמידע גנטי הוא מספיק, נגיד, מידע אישי שלי, ובסך הכל אני חושב שכחברה אנחנו כן רואים את זה כך, לקחת מידע גנטי על מישהו זה חוק לא מאפשר דבר כזה, אוקיי? אז אם אנחנו באמת כחברה רואים את זה כך, יש בהחלט מקום לראות בדבר הזה גניבת דעת. שימוש בזרע של מישהו נגד רצונו כדי להפרות ביצית או לעשות ילדים למרות שהוא לא מסכים, זה יכול להיות שזה איסור של גניבת דעת, איסור דורת של גניבת דעת.
אבל ההורים
ירשים
אותו, לא?
מה?
ההורים ירשים אותו.
אם הוא מת. בסדר, זה דיון שלם, אפשר לדון אחרי זה מה ההשלכות. אמרנו ברמה העקרונית, תגיד שהוא פה, הוא חי, לא מסכים שתעשה בזה את השימוש. זאת אומרת, זה יכול להיות מקור גם העניין הזה. ללכת עם זה די רחוק, אחרי שעושים את ההפשטה הזאת, וכאן אם אני סוגר רק את הדיון, בעצם הדבר הזה הוא דוגמה להפשטה. כי אני לוקח את כל מיני מקרים שההלכה מדברת עליהם, אני אפילו לא יודע אם בעלי המקרים באמת התכוונו למה שאני אומר עכשיו. אבל אני כן חושב שזה נמצא שם. זאת אומרת, הרעיון הזה, אני חושב שהוא לוחד היטב את המקרים שמופיעים שם. ולכן יכול להיות שבתת מודע, יכול להיות שאני לא יודע בדיוק, אולי אפילו זה המודע, אני לא יודע. אבל עדיין אני חושב שזאת הפשטה סבירה, כשאני אומר שאני אכלול את כל המקרים האלה, ואני אייצר מזה עיקרון מופשט, כללי, אחד. יש בעלות על מידע, ומידע יש איסור לגזול אותו, ועכשיו אפשר לעשות את זה המון השלכות, מאתיקה רפואית, זכויות יוצרים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז זה דוגמה, אני חושב, אחת להפשטה הלכתית, שיש לה הרבה השלכות הלכתיות, יכולות להיות הרבה השלכות.